אנחנו בחלק של חמישי של פרשת באר, פרק חפי, פסוק חפת. הנושא שאנחנו לומדים היום, נעשה לפחות החלק הראשון של השיעור היומי, אז נסכם בעל פה על מה מדובר, יהיה יותר קל. אנחנו למדנו עד כאן שכשאדם מוכר שדה, אז יש יכולת ואפשרות שהוא גואל את השדה מחדש. אמרנו אבל שיש מינימום. אם אתה מוכר שדה, השדה חייב להישאר אצל הקונה מינימום שנתיים. עבר שנתיים, יש לך מאותו רגע שעבר שנתיים, יש לך הזדמנות לבדות את השדה מחדש. אם לא פדית אותו, אז יגיע שנת יובל, יחזור בן כבחו אליך חזרה. זה דיברנו לגבי שדה. היום נלמד מה קורה אם אדם מוכר בית. ובבית עצמו יש שני מצבים. יש בית אם אדם מוכר אותו בעיר חומה, ויש בית שאדם מוכר אותו בעיר ללא חומה. זה אפשרות אחת, שתי מצבים בבית. אחר כך נלמד שיש הלכה מיוחדת ללוי. ללוי שמוכר, ולא משנה את השדה שלו, את הבית שלו, ללוי יש הלכות מיוחדות. ועל כל זה נראה בחלק הראשון של השיעור היום. פסוק חפתת. איש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. הלכה מיוחדת שיש בבית, בית שנמצאת בעיר חומה, הלכה מעניינת, מאוד מעט ברשי. שנה ראשונה אחרי המחירה, זה ההזדמנות של בעל הבית לגאול את הבית שלו. אם עבר שנה והוא לא גאל את הבית שלו, הבית הזה יישאר אצל הקונה, לתמיד, אפילו ביובל הוא גם לא יוצא. נראה את רש"י. בית מושב עיר חומה, מה זה נקרא? בית בתוך עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון. אדם שקנה בית מהתקופה, הוא קנה בית בעיר, אדם שמכר בית בעיר שהיא מוקפת חומה מתקופתו של יהושע בן נון, שהוא היה זה שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אז היו ערים שהיו מוקפות חומה בזמן שהכניס אותם לארץ, היו ערים שלא היו מוקפות חומה. כל עיר שהיא הייתה מוקפת חומה בזמנו של יהושע בן נון, אפילו שעכשיו או בתקופה מסוימת העיר הזו כבר יותר לא מוקפת חומה, אבל אם היא הייתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון, ועוד מעט נראה את זה מרומז בפסוק למד בצורה מעניינת בקריא וכתיב, עיר כזו שהיא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, מה ההלכה של הבית הזה? והייתה גאולתו. מה זה והייתה גאולתו? אומר רש"י, לפי שנאמר בשדה שיכול לגואלה משתי שנים ואילך כל זמן שירצה. בשדה למדנו שההזדמנות למוכר לשחרר את השדה זה רק כעבור שנתיים, ובתוך שתי שנים הראשונים אינו יכול לגואלו. הוא צריך לפרש בזה שהוא חילוף. הסברת רב בבית שזה הפוך, שאם רצה לגאול בשנה הראשונה גואלה, ולאחר מכן אינו גואלה. פה להפך, הוא יכול לגאול את זה רק בשנה הראשונה, ואחר כך הוא יותר לא יכול לגאול את זה.
איפה זה לא
שביובל לא? נקרא עוד פסוק אחד, והכל לא נהיה רמז, זה יהיה מפורש אפילו. והייתה גאולתו של בית, את הגאולה של הבית הזה, ימים. מה זה ימים? ימי שנה שלמה קרויים ימים. וכן, איפה רואים שימים זה שנה? כתוב שאצל רבקה, כשאליעזר רצה לקחת אותם, אז הם אמרו, תשב, נא איתנו ימים. מה הכוונה שהם ימים? שנה. אז כתוב כאן, ימים תהיה גאולתו, פירושו, שנה אחת אפשר לגאול אותה. מה קורה אם לא גאלנו את זה אחרי שנה? אומר פסוק למד, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו, לדורותיו לא יצא ביובל. אומר רש"י, וקם הבית וגומר לצמיתות, יצא מכוחו של מוכר ועומד בכוחו של קונה. עכשיו כתוב פה בפסוק אשר לא חומה, אז כתוב יש כאן קרי ויש כאן כתיב. בכתיב זה לא עם א', בקרי קוראים את זה לא עם ו'. אומר רש"י שהכתיב והקרי פה, מה מרומז פה? אז רש"י אומר ככה, אשר לא חומה לא קרינן, קוראים את זה לא עם ו'. אמרו רבותינו ז"ל, אף על פי שאין לו עכשיו, הועיל והייתה לו קודם לכן. בזמן שישוע בן נון היה חומה, למרות שלאחר מכן יכול להיות שהחומה כבר לא קיימת, העיר הזון תחשב כעיר שיש לה חומה מימות ישוע בן נון.
זאת אומרת, לא חומה פעם אחת
בישוע. עכשיו, אחרי שרשי מסביר את ההבדל בין הקרי לבין הכתיב, קשה פה לרשי, מבחינת הקרי, איך קוראים? לא בלשון חיובית. על מי? על העיר. כן? אז היה צריך להיות כתוב לה, עיר זה לשון נקבה. היה צריך להיות כתוב, הקרי היה צריך להיות כתוב אשר לה חומה, לא, לא. אז עונה רשי, ועיר נקבה היא, והוא צריך לכתוב לה, אלא מתוך שצריך לכתוב לא בפנים, תקנו לא במסורת, זה נופל על זה. מכיוון שבכתיב זה לא, עם א', השאירו את הקרי באותו צליל, לא, לא, למרות שמבחינת הדקדוק היה צריך להתקרב לה, אבל כדי שזה לא יהיה לא, לה, אז זה נשאר, נשאר בצליל יותר לה, לא, לא, רק לא עם ו' ולא עם אל. לא יצא ביובל, לכאורה, שואל רשי, המילים לא יצא ביובל לא מיותר. מדוע? כי אם כתוב וקם הבית לצמיתות לקונה, אז מה זה לצמיתות? לנצח. אז כבר לא צריך לכתוב לא יצא ביובל. אומר רשי, מה זה מרמז לנו? אמר רב ספרה, אם פגע בו יובל בתוך שנתו, לא יצא. מה זאת אומרת? אם אפילו בתוך השנה הראשונה של הקנייה, של הבית, פגע יובל, היובל הזה לא משנה, לא מעלה ולא מוריד. השנה הזו נשארת הבית בידי הקונה, ועדיין יש צ'אנס למוכר לגול את הבית. היובל לא יוצא ביובל פרושו שלא מעניין אותנו, לא נוגע בכלל היובל, שום דבר, לא מעניין אותה אם זה נפל היובל בשנה הראשונה, לאחר מכן, ברי חומה. חומרים גמרנו, כן, היובל אין לו שום משמעות ביחס לבית שנמצא בעיר חומה.
איך הוא מגיע
למשכונה?
אז אם כן
הוא יוצא לו כסף חזר,
פסוק למד א', מה קורה בבית שהיה בעיר פתוחה ללא חומה, יש לה הלכה אחרת. ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב. גאולה תהיה לו וביובל יצא. זאת אומרת שבית בעיר ללא חומה, יש לה דמיון לשדה, רק בפרט אחד יש לה דמיון לשדה, אבל היא לא לגמרי דומה לשדה, כפי שנראה ברש"י. קודם כל רש"י מסביר מה זה, הוא בתי החצרים, כתרגומו, איך הוא מקלוס מתרגם את המילה חצרים? פצחיה. מה זה פצחיה? כמו שאני אומר, הוא מפוצח. מפוצח פירושו שזה פתוח. העיירות פתוחות מעין חומה. ויש הרבה בספר יהושע. ספר יהושע שמדובר שם על ערים, עם חומה ובלי חומה, כתוב שם מביא רש"י שתי ציטוטים מספר יהושע. במקום אחד כתוב, סליחה, רש"י מביא ציטוט אחד מספר יהושע, הערים וחצריהם. הציטוט השני שרש"י מביא זה כבר מספר בראשית, שכתוב בחצריהם ובטירותם. על כל פנים רואים שטירה זה מקום עם חומה, אז חצר זה לעומת הטירה, זה מקום שהוא פתוח. על שדה הארץ יחשב מה הדבר שדומה בו, בית בעיר פתוחה לשדה, הרי הם כשדות, מה הדמיון לשדה? הניגלים עד היובל ויוצאים ביובל הבעלים אם לא ניגלו, כמו שדה שיש לך צ'אנס לגול את השדה בכל הזדמנות שאתה רוצה במשך כל השנים עד היובל, אתה יכול לגול אותו, ואם לא גאלת אותו חוץ מהשנתיים, אבל בעיקרון הזה שאתה יכול לגול אותו כל השנים, ואם לא גאלת אותו הוא בכל מקרה חוזר חזרה. בעניין הזה השדה זה ההלכה שלה, בעניין הזה הבית דומה לשדה. במה אבל היא לא דומה לשדה? היא לא דומה לשדה, אם היה כתוב בפסוק רק את המילים על שדה הארץ יחשב, היינו אומרים הוא דומה לשדה הארץ. אבל התורה מוסיפה עוד משפט, גאולה תהיה לו. המילה הזו גאולה תהיה לו, מה בא להוסיף? שהיא יותר טובה משדה. במה? שדה, אתה חייב מינימום להחכות שנתיים כדי לגאול, ופה אומרים גאולה תהיה לו, אומר רש"י מיד אם ירצה. מכרת את הבית, כעבור שבוע אתה יכול כבר... כבר יום, אתה יכול לבוא ולהגיד, עכשיו אני רוצה לגאול אותו. ובזה יפה כוחו מכוח שדות. בעניין הזה, הכוח של בית בעיר פתוחה גדולה. יותר גדול משדה. למה? שהשדות אין יגלות עד שתי שנים. לעומת זאת בבית כזה זה ניגל מיד.
יש משהו מהחוקים האלה
שקוראים? עלה וביובל יצא. מה זה? מה לפירוש וביובל יצא? אומר רש"י, לכאורה כבר אמרנו שהבית בעיר פתוחה דומה לשדה, ושדה הרי יוצא ביובל, אז מזה היינו כבר לבד צריכים להבין שהוא יוצא ביובל. מה התורה צריכה להוסיף עוד הפעם את המילים וביובל יצא? אומר שביובל יצא בחינם. מה הכוונה בחינם? בשדה למשל, אם אכרנו שדה וצריך הרי להשאיר אותו מינימום שנתיים, כן? בוא נגיד שהיובל פגע אחרי שנה, ביובל הרי השדות חוזרים. אומרים נכון, השדה צריכה לחזור, אבל תשאיר לו את זה עוד שנה, כי אתה חייב לו שנה. בבית, בעיר פתוחה, ברגע שהיובל פגע, זה חוזר, אתה לא צריך להשלים לו כלום, אתה לא אומר, תשלים לו לפחות שנה, תשלים לו משהו, שום דבר. בחינם פגושו שאתה לא צריך להתחשב איתו שום דבר, ולהגיד, חייבים משהו להשלים. זאת אומרת, בזה הוא לא דומה לשדה. אם היה כתוב שהוא דומה לשדה, היינו אומרים, כמו שדה צריך להשלים, אולי פה לפחות שנה תן לו לחיות. לא, לא, ביובל יצא בלי שום השלמות. עד פה למדנו מה דין מכירת בית, שדה, ובבית עצמו למדנו שתי סוגים, בעיר עם חומה ובלי חומה. עכשיו יש לנו כאן מספר פסוקים ללמד אותנו הלכות מיוחדות שקשורים ללוויים. ללוויים יש תחום מיוחד. מה זאת אומרת? אולי נקדים קודם. לוי ידוע שלא היה להם חלק בארץ. לא ירשו את הארץ. אבל מה? נתנו להם שטחים מסוימים, 48 ערים, שזה יהיה מקום המגורים שלהם, שם הם יגור. ההלכות של הלוויים בגלל זה משתנים. בואו נראה מה ההלכות שלהם. פסוק למד ב'. והרי הלוויים, בתי הרי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללוויים. אומר רש"י. והרי הלוויים, 48 עיר שניתנו להם, גאולת עולם, פירושו של לוי מוכר שדה, הוא לא צריך לחכות שנתיים כדי לגאול את זה מהקונה. אומר רש"י, גואל מיד אפילו לפני שתי שנים. לוי יש לו את הפריבילגיה לבוא מיד ולגאול את השדה שלו, כמו שרש"י מפרט יותר. אם מכרו שדה משדותיהם הנתונות להם ב-2,000 אמה סביבות הערים, כל אחד מ-48 ערים קיבלו רדיוס של 2,000 אמה של קילומטר, ובקילומטר הזה יש שם בגמרא מה בדיוק עשו ב-2,000 אמה. על כל פנים, ב-2,000 אמה היה חלק, לפי אחד השיטות, היה חלק אחד פנוי, מגרש רק שהיה אסור להם לבנות שם בתים, משום דבר שיהיה איזה יופי של העיר, שזה ככה שטח פנוי, ועוד קילומטר היה להם, שהיה אפשר שיהיה להם שדות וקרמים. אז אם הלוי מכר שדה או כרם מהשטחים שלו, או אם מכרו בית בעיר חומה, אותו דבר, בית בעיר חומה, מה קורה אצל, לא אצל לוי, אצל ישראל שמוכר בית בעיר חומה, אם הוא לא גאל את זה אחרי שנה, הפסיד. אבל אצל בן לוי, הוא יכול, גואלים לעולם ואינו חלוט לסוף שנה, לא אומרים אחרי שנה הפסד איתו. זאת אומרת, יש לו את כל המעלות, שדה הוא יכול לגאול מיד ולא צריך לחכות שנתיים, בית יכול לגאול גם אחרי שנה והוא לא הפסיד שום דבר. זה הלכה אחת בלוי. דבר נוסף אומרים בלוי, פסוק למד ג', ואשר יגאל מן הלוויים ויצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל. כי בתי ערי הלוויים היא אחוזתם בתוך בני ישראל. פה זה הלכה לקונה. אדם שקונה בית מהלוויים, אז תראה לעצמך שאדם שהיה קונה בית מהלוויים אולי היה מחזיר ללוויים, אז היה לאט לאט יכול להיווצר מצב שהלוויים יאבדו את הבתים שלהם, את השטחים שלהם. אז התורה אומרת הלכה מיוחדת שמי שקונה מהלוויים, אז הוא יחזור חזרה ללוי ביובל. זאת אומרת, אם הלוי המוכר,
זה רק בית, שדה אמרנו שחוזר ביובל, נכון?
גם בית גם כן אותו דבר, אפילו בית בעיר חומה.
בית שאמרנו
זאת אומרת, אם הלוי לא גאל את הבית שלו, יגיע יובל ויקבל אותו חזרה. נראה את הלשון ברש"י. אשר יגאל מן הלוויים, פה זה לשון מעניינת. יגאל בדרך כלל זה סגנון שאתה גואל דבר לשחרר. פה יגאל פירושו שאתה קונה. מה הסיבה למה קוראים לזה יגאל? אולי כבר נגיד לכם עכשיו, כי השטחים של הלוויים הם בעצם לא של הלוויים, הם של עם ישראל. הלוויים קיבלו את זה לגור. אז כל יהודי שקונה בית מהלוי, זה נחשב כאילו הוא גואל לעצמו מחדש את השטח שלו. לכן קוראים לזה יגאל. מחזיר לעצמו את הנחלה שלו. לכן קוראים לזה יגאל. אומרים, ואשר יגאל מן הלוויים, מה הפירוש? אומר רש"י. ואם יקנה בית או עיר מהם, זה יצא ביובל. אותו ממכר של בית או של עיר, יגיע יובל, הוא יחזור חזרה וישוב ללוי שמחרו, ולא יהיה חלוט כשאר בתי ערי חומה של ישראל. לא כמו ישראל שמוכר עיר חומה והוא לא גאל את זה, אז זה נשאר לנצח אצל הקונה. פה לא, אפילו קנית מהלוי, יגיע יובל, הבית חוזר ללוי.
זמן נפשך, אז למה כתוב יגאל?
זמנית. אמרה שזה גאולה, זו לשון מכירה. פה שכתוב יגאל זה לשון מכירה. לפי שנאמר, גאולת עולם תהיה ללוויים, כיוון שהיה, עכשיו מוסיף רש"י עוד נקודה, בפסוק למדבט מה אמרנו? גאולת עולם תהיה ללוויים, הפירוש הלוי תמיד גואל. למה צריך להגיד את פסוק למדגים? הרי זה חוזר על עצמו אותו עיקרון. כמו שאמרנו בפסוק למדבט, שהלוי תמיד יכול כמוכר למשוך חזרה, אז פסוק למדגים מיותר. כאן מדברים פשוט על הצד השני, שהקונה ידע שזה חוזר. למה צריך להוסיף את זה? אומר רש"י, אם כתוב בפסוק למדבט שהלוי תמיד יכול לשחרר את השטח שלו, יכול לא דיבר הכתוב ולא בלוקח ישראל שקנה בית בערי הלווים. היינו יכולים לחשוב, ישראל שקנה מלוי, תמיד הלוי יכול לשחרר. אבל לוי שקנה מלוי, מה יהיה אם לוי אחד קנה מלוי אחר בית? היינו יכולים לחשוב, יהיה חלוץ שזה יישאר, כי זה נשאר אצל הלווים. היינו יכולים לחשוב שפה הקונה יישאר אצלו הבית לעולם,
בגלל שזה לוי.
לכן הוסיף התורה את פסוק למדגים, אפילו ואשר יגאל מן הלווים, אפילו לוי שקנה מלוי, ואשר יגאל מן הלווים, אף הגואל מיד לוי גואל גאולת עולם. זה לא משנה מי קנה מהלוי, תמיד זה יחזור לבעל הבית הראשון. ויצא ממכר בית, אומר רש"י, הרי זו מצווה אחרת. זאת אומרת, הרי אמרנו קודם שלפי הפירוש השני ברש"י, ואשר יגאל מן הלוויים, פירושו של לוי קונה מלוי. מה זה ויצא ממכר בית? מה התוספת של המשפט הזה? אומר, ואם לא גאלה, מה יהיה אם הבעל הבית לא שחרר את הבית שלו? יוצא ביובל ואינו נחלט לסוף שנה כבית של ישראל. לוי תמיד חוזר. למה? למה נותנים ללוי את הצ'אנס הזה תמיד להחזיר לעצמו את הבית שלו, את השדה שלו, לא כמו ישראל, הוא תמיד יחזור להנחלה שלו? כי בתי ערי הלוויים היא אחוזתם. מה הכוונה? אומר רש"י, לא היה להם נחלת שדות וכרמים, אלא ערים לשבת ומגרשם, קיבלו שטחים לגור, קיבלו מגרש וזהו. לפיכך הם להם במקום שדות. לכן הבית שלהם הוא כמו שדה. מה דינו של שדה? שזה חוזר תמיד הבעל הבית הראשון, אצל הלוי הבית שלו אותו דבר. ויש להם גאולה כשדות, כדי, מה הסיבה המרכזית, אומר רש"י, שלא יופקעו נחלותיהם מהם. כדי שלא יהיה מצב שהנחלות שלהם לאט לאט יקטנו, כי ילכו כל השבטים, כל פעם יקנו, ויקנה בית, ויקנה בית, לאט לאט הלווים יישארו בלי נחלות. פסוק ל"ד. ושדה מגרש עריהם לא ימכר, כי אחוזת עולם הוא להם. על מי מדובר כאן? על הלוויים, השדות של הלוויים. לא ימכר, מה פה שלא ימכר? הרי עד עכשיו דיברנו שהלוי כן יכול למכור, רק דיברנו שאחרי שהוא מוכר, הוא יכול לקבל חזרה. מה זה לא ימכר? כדי להבין את זה, להבין מה שרש"י אומר, נקדים אולי קודם פסוק שנלמד את זה בעזרת השם בשבוע, בקריאה של בחוקותיי. יש פסוק בפרשת בחוקותיי, כמה פסוקים שקשורים עדיין למכירת בתים. מה קורה שם? מדובר על אדם שהקדיש שדה, למשל, כן? אדם שהקדיש שדה ויש לו צ'אנס לגאול את השדה, כמו שהוא רוצה לגאול את השדה מאדם שקנה ממנו. אומרים לו, אם אתה הקדשת שדה לבית המקדש, אמרת, הרי השדה שלי לבית המקדש. אחרי תקופה החלטת שאתה רוצה לבדות את זה לעצמך חזרה. אני לא יודעת את זה בעזרת השם, מה התנאים שהוא יכול לגדול חזרה. מה יהיה אם הבן אדם לא גאל את זה מההקדש? עכשיו, מה יעשו בית המקדש עם השדה? הלך הגזבר של בית... מה יעשה עם הנכס הזה? הלך הגזבר של בית המקדש ומחר את השדה. למישהו קיבל כסף, ובכסף קנו דברים לבית המקדש. היה לנו, יש שם פסוק מפורש שאומר ככה, פסוק חף, פרק חף זיים, פסוק חף אומר, ואם לא יגאל את השדה, אם המקדיש לא גואל מבית המקדש לשדה שלו, ואם מחר את השדה לאיש אחר, ובינתיים הלך הגזבר של בית המקדש, מחר את זה למישהו אחר, לא יגאל עוד. פירושו של דבר, שהמקדיש לא יהיה לו יותר צ'אנס לגאול, הוא לא יכול ללכת לקונה מבית המקדש ולהגיד לו עכשיו אני רוצה לקבל מה שהיה שלי פעם.
זה מצב מיוחד
שלא יכול. אחרי ההקדמה של הפסוק הזה, עכשיו נקרא את רשי על פסוק למדלת שקראנו כאן. אומר רשי, מה קראנו בפסוק? ושדה מגרש עריהם לא ימחר. הפירוש לא ימחר, אומר רשי מחר גזבר. לא ימחר פירושו, כאן מדברים לגזבר, מה הפירוש? שאם יקדיש בן לוי את שדהו, הלך לוי והקדיש לבית המקדש את השדה שלו, ולא גאלה. ובינתיים הוא מחרה גזבר. הגזבר מחר את זה. אז אומרים ככה, אינה יוצא לכהנים ביובל. עוד פרט חשוב שלא אמרתי קודם, מה קורה עם השדה הזה שהבן אדם קנה מבית המקדש? הרי יש כלל שביובל השדות חוזרים, כן? למי יחזור השדה הזה שבן אדם קנה מבית המקדש? ממנו זה יצא, כי כתוב זה חוזר. למי זה יחזור? לא, אמרנו הרי לבעל הבית זה לא יחזור. לגזבר, מה הגזבר מקבל? יש לו נכסים אישיים?
ללוי.
זה לא יחזור ללוי, זה יחזור לכהנים. איזה כהנים? כל שבוע יעבדו בבית המקדש קבוצה אחרת. אותו משמר שזכה לעבוד באותה תקופה של היובל והשדות חוזרים, קיבל מתנה
נגרש,
חוזר אליו. למה? זה שדה שהיה שייך פעם נגיד לשבט ראובן, והוא יקדיש את זה לבית המקדש, ובינתיים הלך הגזבר ומחר. ביובל זה יחזור, אבל זה לא יחזור לראובן, זה יחזור לאן? לכהנים. אבל אם בן לוי הקדיש את השדה שלו והוא נמכר על ידי הגזבר, אומר רשי, אינה יוצא לכהנים ביובל, השדה הזה לא יחזור לכהנים, כמו שנאמר בישראל. זה לא כמו שנלמד בעזרת השם שכתוב אצל ישראל, ואם מחר את השדה להישחר לא יגלה, לא יגלה.
אלא למי יחזור?
למי זה יחזור? לבן לוי הראשון. אבל בן לוי גואל לעולם, הבן לוי חוזר אליו לעולם. זאת אומרת, בן לוי, לוי, זה בהתאם למה שאמרנו קודם, כמו שלוי יכול לגאול בית שלו לתמיד, לנצח, ואף פעם לא מפסיד את זה, גם במקרה כזה שישראל רגיל מפסיד, הוא לא יפסיד אף פעם. השטח שלו תמיד יישאר שלו בכל מצב אפשרי. התורה כיסתה את כל המצבים ומחזירה ללוי תמיד את זה. פסוק למדי. וכי ימוך אחיך ומתה ידו עמך והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. אומר רשי, על מה מדובר כאן? מדובר כאן על בן אדם שהוא אוטוטו מתחיל ליפול מנכסיו. הוא עוד לא עני, הוא היה עשיר, ואתה רואה שאצלו העסקים מתחילים ליפול, מתחיל קצת להפסיד, אז אתה מצווה במצווה מיוחדת לתמוך בו בשלב הזה לפני שהוא ייפול לגמרי. אומר רשי משל יפה, והחזקת בו, אל תניחהו שירד ויפול, אל תיתן לו להחליק עד הסוף, ואחרי שהוא ייפול אז נחפש פתרונות איך להרים אותו, ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. מתי שאתה רואה שהוא מתחיל ככה להחליק מעט מעט, אז תתפוס אותו. למה זה דומה? למסוי שעל החמור. עודהו על החמור, אם החבילה עדיין על החמור ואתה רואה שמתחיל ליפול, אחד תופס בו ומעמידו, אחד יכול ליישר אותו. נפל הארץ, חמישה אין מעמידים אותו. אז זה משל על בן אדם. בן אדם שמתחיל קצת ליפול, קצת עידוד, קצת תמיכה, קצת איזה הלוואה תיתן לו, הוא חוזר למסלול חזרה. וגם ברוחניות אותו דבר, אין ספק, ברוחניות על אחת כמה וכמה. גר ותושב, מה מוסיף התורה גר ותושב? קודם דיברנו על אחיך. מי זה אחיך? אחיך זה יהודי. ההלכה הזו קיימת אפילו על גר ותושב. מה זה גר? גר זה לא גר במובן שהתגייר. כי אם הוא התגייר אז הוא אחיך, הוא יהודי כמוך. גר ותושב מדובר שהוא עדיין גוי, אבל בשלבים מסוימים. גר ותושב אומר רש"י, אף אם הוא גר או תושב. מה זה תושב? איזה הוא תושב? כל שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל לבילות הוא קיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה. הוא תושב עמך, הוא מחליט לגור ביחד עם היהודים, היהודים לא עובדים עבודה זרה, הוא אומר גם אני כמוכם, קבל על עצמי לא לעבוד עבודה זרה, הוא קיבל על עצמו שבע מצוות בסיסיות של גוי, אבל הוא אוכל נבילות, הוא לא נהיה כחלק מעם ישראל. גם אחד כזה, אז לכאורה צריך לשמור עליו, כן לשמור. פסוק למדבב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. זה בא מיד, אומרים לנו, והחזקת בו, אתה צריך להלוות לו, אל תנצל את המצב שלו ותלווה לו ותיקח ממנו ריבית.
המשפט הזה אמור לכולם.
נכון, 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 ודאי, לכל אחד.
תרבית זה ריבית.
אומר רש"י נשך ותרבית. נשך ותרבית אומר רש"י חד שווינו רבנן, זה לא שתי דברים. נשך היינו תרבית. למה? פשוט מאוד. מה פירוש נשך? אתה נושך. מה זה תרבית? מלשון ריבוי. כשאתה לוקח ממישהו ריבית, אז אצל המקבל נהיה תרבית, אצל הנותן נהיה נשך. באותו פעולה עצמה, אצל מישהו זה נושך, ואצל מישהו זה מתרבה. אז זה בעצם אותו דבר. אז למה כתוב נשך ותרבית? ועוד מעט נראה בפסוק הבא, שהתורה מחלקת את זה לשתיים, ולעבור עליו שני להבין. כל פרוטה שלוקחים בריבית, עוברים שני להבין. למה? יש בזה גם את הנשיכה לאחד, ואת הריבוי לשני. ויראית מאלוקיך, למה צריך לכתוב על זה ויראית מאלוקיך? אומר רש"י, לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר הריבית וקשה לפרוש ממנו, מאוד קשה שאדם לא יחפש שיהיה לו איזה תוספת. הוא מורה לעצמו היתר, למה? הוא אומר בשביל מאותיו שהיו בטלות אצלו, ככה הכסף סתם היה מונח בבטלה, לפחות שהכסף ירבית. הוא צריך לומר ויראית מאלוקיך, זה סיבה אחת למה צריך להגיד ויראית מאלוקיך, כי כאן צריך חוזק מיוחד להתגבר על היצר הרע. או נקודה נוספת, מה? או דוגמה נוספת, איפה יכול להיות מצב שאדם יורה לעצמו יותר? התולה מאותיו בגוי כדי להלוותם לישראל בריבית. הוא מלווה לישראל בריבית, שואלים אותו, למה אתה מלווה בריבית? זה לא הכסף שלי, זה הכסף של הגוי. כסף של גוי לגוי מותר להלוות בריבית. אני סך הכל, אני עובד אצל הגוי, אני עושה בשבילו את העסקים, אבל זה שייך לגוי. הרי זה דבר המסור לליבו של אדם ומחשבתו, לכך הוא צריך לומר ויראית מאלוקיך. פסוק למד זין חוזר על האיסור, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. זאת אומרת האיסור הוא גם לנותן וגם למקבל, זה האיסור לא רק לצד אחד. כל מי ששותף, כתוב אפילו בהלכה שהעדים שחתומים על שטר שבנוי על הלוואה בריבית, העדים גם עוברים על האיסור. כל מי ששותף באיזושהי צורה למהלך הזה. פסוק למתחת, פסוק האחרון, אני אדוני אלוהיכם שרוציתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים. מה קשור הפסוק הזה של יציאת מצרים לציווי של הריבית? אומר רש"י, אשר רוציתי וגומר והבחנתי בין בחור לשאינו בחור. ליציאת מצרים הייתה הבחנה מי בחור ומי לא בחור לגבי מכת בחורות. אף אני יודע ונפרע מן המלווה מעות לישראל בריבית ואומר של גויים. אני יכול להבחין, כמו שהבחנתי בין בחור ללא בחור, אני אבחין בין הפרוטה הזו, אם היא פרוטה של יהודי או שהיא פרוטה של גויים. אם היא פרוטה של גוי בריבית באמת אין בעיה, אבל אם פרוטה של יהודי אז היא עובר, אז אני גם בפרוטות יודע להבחין של מי זה שייך. דבר אחר, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת שתקבלו עליכם מצוותיי, ואפילו הן כבדות עליכם. יכול להיות שזה מאוד קשה לעמוד בזה, אבל זה המטרה של היציאה. לתת לכם את ארץ כנען בשכר שתקבלו מצוותיי, להיות לכם לאלוקים, שכל הדר בארץ ישראל אני לא לאלוקים, כל היוצא ממנה כעובד עבודה זרה.